האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית, מבית סייף פיוטשר. כל ההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי.
ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, רווח נקי, מבית סייף פיוטשר ורדיוס 100FM. אנחנו כאן כדי לעזור לכם להשקיע נכון ונבון בארצות הברית, והיום יש לנו פרק מיוחד, פרק סיום של הפודקאסט שלנו, וכל הפאנל אורחים.
פרק סיום העונה.
פרק בן, מיכאל, אמיר ויוסי. אז יש לנו גם פרק מאוד מיוחד היום, פרק סיום, והנושא שלנו הוא 5 דרכים איך למעשה להרוויח מהשקעה בנדלן בארצות הברית. אז נקודה ראשונה, אני חושבת ש... וזה מה שאנשים הכי 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 מכירים, זה הקש פלו שלנו, הכנסה מסחירות, ההשקעה הכי הכי פשוטה.
משעממת.
היא לא משעממת, יש בה הרבה אתגרים.
אתה קונה בית.
היא לא משעממת.
קונה בית, בית מכניס לך סחירות, זה עובד, משעמם.
אז זהו, משעמם, זהו, אין לך מה להרחיב
במסע. משעמם אבל יציב.
משעמם ויציב.
משעמם זה לפעמים טוב בהשקעות.
מי אני בכלל שאני ארחיב? יש לנו פה שתי עיגלים.
אמיר, מה אתה חושב על זה?
מה, על הכנסה לסחירות? כן. אני חושב שזה נהדר, אני חושב ששעמום בהשקעות, ובכלל בהרבה דברים בחיים, בעיקר בשנה האחרונה, זה משהו שאני כן. מאוד מחפש.
אבל מה חשוב לנו? לשים דגש? בואו נסכם ככה, דיברנו על זה במשך כל הפודקאסט שלנו, כמה דגשים שחשוב לנו לשים לב כשאנחנו עושים את ההשקעה הפשוטה של לקנות נכס, להזכיר אותו לאורך זמן.
כמו שאנחנו ראינו כבר, צריך להתמקד בנכס שאנחנו יכולים להיות רגועים שהוא אכן ינב. כלומר, נכס במקום עם נתוני סביבה טובים, נכס טוב, בניהול טוב, שיבטיח לנו שקט נפשי. ואת זוכרת, בקורונה באו אלינו משקיעים ואמרו, בזכות הנכס שיש לנו עכשיו כאן,
נכון.
אין עבודה, אנחנו כעצמאים, אין לנו שום הכנסה, אבל 2-3 בתים שאנחנו רכשנו במשך השנים בארצות הברית, מחזיקים אותנו מעל המים.
כן. אחד אמר, אני יכול לקנות אוכל לילדים, אני זוכר את זה.
נכון. אז תודה, אני אסכם. אז זה השקעה משעממת, אבל השקעה טובה. חשוב שנבדוק טוב את האזור שאנחנו הולכים להשקיע בו, שהוא אזור טוב להשקעה, שיש פוטנציאל לעליית ערך, שיש לנו חברת ניהול טובה שתדאג לנהל את הנכס נכון, ויש לנו אחלה תזרים מזומנים.
וזה יכול, זה בדיוק מוביל אותנו לנקודה השנייה, עליית ערך. אם כל התנאים האלה מתקיימים, אז כנראה גם תהיה עליית ערך יפה.
בוא תרחיב לנו, בן.
אז בסופו של דבר, הרווח שלנו מהשקעות הוא לא רק ההכנסה מסחירות, אלא אם אני משקיע באזור טוב, שיש לו מעסיקים גדולים, שיש הגירה חיובית למקום, שיש ביקוש לאזור, אז כנראה שלאורך השנים הערך של הנכס ילך ויעלה, וזה גם חלק מאוד מאוד משמעותי ברכיבי הרווח שלנו. עליית הערך הממוצעת, אגב, בארצות הברית, אם מסתכלים על כל ה-50-60 שנה האחרונות, בסופו של דבר עליית הערך הממוצעת היא 5.5% לשנה, אבל, וזה יהיה הנקודה הבאה שלנו, עם מינוף חכם, אנחנו יכולים בסוף להרוויח הרבה יותר מאותם 5.5%, אבל זו נקודה שמיכאל ירחיב עליה עוד שנייה.
אני, לא, אני רוצה בעליית ערך, אני חושבת שנגעת בכמה נקודות, אני חושבת שאפשר קצת טיפה להרחיב, כי 5% זה ממוצע, ואמיר אוהב, יש לו משפט מאוד יפה על ממוצעים.
אבל סטטיסטיקה באופן כללי.
כן.
אמיר, תספר לנו.
אז יש לנו את בנימין דיזרעאלי, ראש ממשלת אנגליה, יהודי שלא חשוב. הנה ניקייס, היה לו משפט לגבי 3 types of lies, 3 סוגי שקרים, אחד זה lies, שקרים, אחד זה damn lies, שקרים נוראים, והthird one זה statistics. אז כשאנחנו מדברים על עלייה ממוצעת של 5.5% בשנה, זה באמת מסתכל על כל שוק הנדלן בארצות הברית, וזה לא לוקח בחשבון שיש אזורים מסוימים שגדלים יותר, או שיורדים יותר, שיש דברים אחרים שמשפיעים עליהם, ולכן אנחנו באמת צריכים להיות עם האצבע על הדופק, וכל הזמן נשים לב מה קורה בשוק שאנחנו ספציפית מושקעים בו או מתעניינים בו.
אבל בגדול, עליית ערך קורית בנדלן, איך אנחנו אוהבים להגיד אצלנו? ובאנגלית זה נשמע יותר טוב.
מה, אל תחכה לקנות נדלן, תקנות נדלן ותחכה?
כן.
אני מפתח שלי באנגלית, עדיף שאמיר יגיד את זה.
זה... Don't wait to buy real estate, buy real estate and wait.
איך הכל תמיד נשמע יותר טוב באנגלית?
הכל נשמע יותר טוב. בסופו של דבר, נכסים עולים בערכם לרוב. כמובן צריך לבדוק, אבל הם עולים בערכם.
וחשוב גם להגיד שבנושא של עליית ערך, כשאם קונים בית בתוך שכונה קיימת כבר ישנה, אז יש לך את העלייה בדרך כלל הממוצעת של השוק שבו אתה נמצא. בשכונות חדשות שבונים את כל השכונה מאפס, אנחנו רואים שבשלוש-ארבע שנים הראשונות שבה השכונה קמה, עליית ערך היא גבוהה יותר מהממוצע בשנים האלה, ואחר כך זה מתייצב לפי הממוצע בשוק. גם זה חשוב להגיד.
אוקיי, מכאן נעבור למנוף באמת. עכשיו, במה עוזר לנו מנוף? אז אם דיברנו על עליית ערך, אני אתן דוגמה. נניח, קנינו בית ב-100 שקלים, הבית עלה ב-10% נניח בשנה, זאת אומרת, כביכול הרווחנו 10%. אבל אם בית קנינו אותו עם מינוף, נגיד של 70%, זאת אומרת, הבאנו מהבית רק 30% מהכסף, אז למעשה על הכסף שלנו הרווחנו 30%, פי 3, כי הבאנו רק שליש. אני מקווה שזה ברור. ויש עוד מרכיב מאוד חשוב בדבר הזה, זה חיסכון קרן הלוואה. מה זה חיסכון קרן הלוואה? אם אני חוזר לדוגמה שהבאתי, יש לנו משכנתה של 70%, זאת אומרת 70 שקלים במקרה שלנו, ונניח עבר 10 שנים, אז רוב הכסף ששלמנו עד היום לבנק זה היה ריבית, אבל הגזרנו גם חלק מהקרן. למעשה, החוב שלנו כרגע במקום 70 שקלים, אני סתם זורק 55 שקלים או 60 שקלים לבנק. זאת אומרת, חסכנו במחירת הבית, אני אקבל מהבנק את הכסף שחסכנו, שזה עוד 10-15 שקלים. וואי, אני מקווה שלא סיבכתי יותר מדי.
אתה יודע מה שכחת להגיד גם? אתה לחזור לנקודה מספר 1, שיש לנו דייר.
דייר שמשלם את המשכנתה שלנו לגמרי, צודקת.
למעשה חוץ מההכנסה השוטפת שלנו, יש איזה מישהו באטלנטה, בטנסי, באלבמה, לא משנה איפה קנינו, שכל יום הולך לעבוד, חוזר הביתה, משלם לנו את המשכנתה ומקטין את החוב שלנו לבנק.
שזה מדהים, מדהים. אז זה people time, אז זה people money, מה שנקרא.
ממש. אז יש לנו תזרים מזומנים, יש לנו עליית ערך, ויש לנו מינוף הלוואות שאנחנו משתמשים בהם כדי למנף את הכסף שלנו ולקנות נכסים.
עכשיו, אם אנחנו לוקחים משכנתה, אז בארצות הברית אינפלציה ממש עוזרת לנו להחזיר אותה. נכון, אמיר?
אינפלציה זה אמיר, לגמרי.
יפה ש... זה ממש התחבר למה שבאתי לדבר עליו. אז לגבי נושא האינפלציה, באמת אחד היתרונות זה איך אנחנו מתמודדים עם אינפלציה. אז מצד אחד זה הנושא שכשיש משכנתה שהיא קבועה ולא משתנה, ערך הכסף נשחק, ומכיוון שהקרן שלנו לא עולה כשיש אינפלציה, אלא נשארת בארצות הברית, נשארת אותו דבר כל הזמן, אז גם הערך של הכסף, של החוב שלנו נשחק. אז האינפלציה בעצם עובדת עבורנו, שזה מתנה נהדרת, כי אנחנו שמים את עצמנו יחד עם הגוף הכי חזק בעולם, ממשלת ארצות הברית, שרוצה שתהיה איזושהי רמה של אינפלציה. אז כמו שהם רוצים, גם אנחנו רוצים, זה שוחק לנו את החוב שלנו. מצד שני, הנושא של הסחירות, מכיוון שהסחירות היא לא לנצח, כלומר נכנס דייר ו... לרוב זה חוזה סחירות לשנה, ומשנה לשנה אנחנו גם מעלים את הסחירות, ולכן נלחמים בעצם באינפלציה שקורית בכלל, על ידי זה שאנחנו מקבלים יותר.
אז בעצם האינפלציה עובדת לטובתנו פעמיים, פעם אחת זה בשחיקה של החוב, ופעם שנייה זה בעלייה של שכר הדירה.
כן, כל עוד אנחנו לא צריכים ללכת לקנות ביצים ועגבניות, אז זה נגדנו.
כן, אנחנו נרגיש את זה בארץ.
אם דיברנו מקודם על הנושא של מינוף, יש בו יתרון מאוד משמעותי נוסף. כי כשאנחנו מדברים על השקעה, אנחנו מכוונים לרווח, נכון. וברגע שיש רווח, יש גם מס, כי האוצר הוא שותף שלנו. ומס זה דבר מאוד מבורך, כי ככל שהמס יותר גבוה, אז בעצם מראה שההכנסה שלנו הייתה יותר גבוהה. אבל עם מס אפשר לעשות משהו מאוד יפה, להימנע ממנו קשה, אבל לעומת זאת אפשר לדחות אותו. ברגע שאנחנו דוחים תשלום של מס, אז בעצם אנחנו גורמים לכך שבכסף הזה, במקום לשלם אותו היום למדינה, אנחנו יכולים להמשיך להשתמש בו. עוד שנה, עוד שנתיים, לפעמים גם עוד 10 שנים או יותר. איך עושים את זה? יש שני יתרונות מיסויים משמעותיים. אחד מהם הוא רכיב של פחת. כשיש לנו נכס, אנחנו מקבלים הגנת מס בדמות של הכרה של חלק ממחיר הנכס כהוצאה רעיונית בעצם. ולכן, חלק מההכנסה שלנו לא נשלם עליה מס בשוטף, אלא הכנסה ברוטו, תהיה גם הכנסה נטו, ורק כשנמכור את הנכס בעתיד, נצטרך לשלם את המס. מעבר לזה, את הדבר הזה אפשר למנף. ברגע שאנחנו ממנפים את הנכס, כלומר לקחנו הלוואה על חלק מהמחיר של הנכס ואנחנו משלמים ריבית, אז בעצם הריבית הזאת משמשת לנו מגן מס, כי היא מנטרלת לנו הכנסה, הפחת מנטרלת יתרת ההכנסה, ואז בעצם אנחנו יכולים להחזיק נכס 5 שנים, 10 שנים וגם יותר, בלי לשלם טיפת מס, ואת המס נשלם רק כשנמכור
רק
אותו.
בסוף, אז
ואז אם משלבים את זה גם לאינפלציה, אז המס שלנו גם נדחה, גם נשחק אינפלציוניק, וגם אנחנו בינתיים עושים בו שימוש, ומשקיעים אותו שוב בהשקעה נוספת.
מדהים. אגב, עוד דבר בהטבות מס, אם לדוגמה משקיע בא והצטרף אלינו לסיור משקיעים בארצות הברית, כמו שאנחנו עושים בקרוב, וקנה כרטיס טיסה, או הזמין מלון, או גם כל ההוצאות האלה.
אפילו אוכל איזה סטייק במסעדה.
עשה ביטוח, נסיעות לחו"ל, כל ההוצאות האלה, הוצאות מוכרות לצורכי מס, ובעצם מקטינים לנו את חבות המס. וגם עושים על הדרך, חופשה בארצות הברית.
תודה רבה. יש לנו אכן 5 דרכים מרכזיות ליהנות מהשקעות נדלן פרק. גם בארצות הברית, אבל גם בכלל. הכנסה מסחירות, זה הקש פלו שלנו, בסופו של דבר תזרים המזומנים. עליית ערך, נדלן וזמן חברים טובים, אבל כמובן שחשוב שנשקיע באזור שיש בו, חווה עליית ערך, קצת עליית ערך או יותר עליית ערך, אבל בסופו של דבר שתהיה עליית ערך. מינוף, הלוואות, מיכאל דיבר על חיסכון קרן ההלוואה, ועל דייר שמשלם לנו את ההלוואה בסופו של דבר. אינפלציה, דיבר אמיר, איך זה שוחק לנו את ההחזר לבנק, ויוסי הרחיב על איך אנחנו ממנפים את הנושא של המיסוי כדי לחסוך את המס בשוטף ולדחות אותו למעשה. אז אלה 5 הדרכים שלנו, ולפינה האהובה שלנו, עובדה או הזיה.
עובדה או הזיה.
אז הפעם נדלנו ההשקעה הכי טובה שאפשר לעשות.
שאלה אובייקטיבית.
אני לא אובייקטיבית.
תראי, האמת שאני חושב שכן. כמובן יש השקעות אחרות ואלטרנטיביות, אבל נגיד אני אישית, אין לי לב להשקיע בבורסה, כי זה עולה, יורד. פה אני שמתי כסף על הבית, אני יודע שגם אם יש איזו תקופה קצרה שזה יורד, במשך שנים זה עולה ואין לי מה לדאוג. כאילו, אני מאוד מאמין בזה. אני באופן אישי.
בן, מה אתה חושב?
קודם כל, פה אנחנו בפודקאסט של נדלן. אז נדלן זו ההשקעה הכי טובה שאפשר, אבל אם להגיד את ככה בכנות מלאה, אז יש, עולם ההשקעות הוא נורא נורא רחב.
נכון.
ובסוף, אני חושב שחשוב לגוון את תיק ההשקעות שלנו. ונדלן הוא אחד מההשקעות הכי טובות שאפשר לעשות, מבחינת יציבות, מבחינת עליית ערך, אבל כן חשוב לגוון ולהיות גם בשוק ההון, גם בנדלן בחול, גם בנדלן בארץ, גם בהשקעות אלטרנטיביות, אז כל ההשקעות יכולות להיות טובות, תלוי במטרות שלנו, תלוי בצרכים שלנו, אבל אין ספק שנדלן היא אחת ההשקעות הכי טובות שאפשר.
גם בנדלן, הרי דיברנו על זה לכל אורך הפודקאסט, זה לא באמת רק לקנות בית, להזכיר אותו לאורך שנים. גם בנדלן יש לנו המון המון אופציות ואפשרויות השקעה, אז גם שם.
אז שאלות תחתונה לגוון, אבל בנדלן.
לא, אבל יש לנו פה שני עיגלים, אני רוצה לשמוע מה העיגלים שלנו אומרים. יוסי.
נדלן הוא השקעה מצוינת, הוא אחת ממספר השקעות שיש, וכמו שבן אמר מקודם, חשוב לגוון.
כן.
אני רק אוסיף, מעבר לזה שחשוב לגוון, חשוב גם ללמוד ולהשקיע זמן בלהבין במה אנחנו מגוונים. לא סתם לזרוק את הכסף לאנשהו ולקוות לטוב, אלא להשקיע זמן בלהבין קצת יותר. זהו.
כמו שאתה אוהב לספר, אמיר, יש לך סיפור על כלכלן עם יד אחד.
כן.
זה סיפור טוב.
זה סיפור טוב, אוקיי, נספר סיפור טוב. היה נשיא טרומן, הנשיא של ארצות הברית, בזמן שקמה המדינה המדהימה שלנו. בא יום אחד לקונגרס כלכלן ואמר, אם, on the one hand, בצד אחד, אם א', ב', ג' קורה, אז אלה יהיו התוצאות. On the other hand, אם א' ב' ג' קורה, אז אלה יהיו התוצאות. ומה שהנשיא החכם אמר, מה שהמדינה באמת צריכה, זה כלכלן עם יד אחת.
חד משמעית.
כן, אז באמת כל אחד עם הזווית שלו.
דילמות.
דילמה האחרונה שנעסוק בה היום בכלל בעונה הזאת של הפודקאסטים, אז אם יש לי און פנוי, מה אתם אומרים? להשקיע אותו בנדלן מניב עם תשואה יציבה, אולי לא מאוד גבוה, לא בטוח, או בפרויקט יזמי, עם פוטנציאל, בדרך כלל ביזמות יש פוטנציאל יותר גבוה, אבל סיכון יותר גבוה. מה כדאי לנו?
זה שאלה מטורפת, באמת, כי אני מגדיר את זה תלוי בגיל של הבן אדם של המשקיע. זאת אומרת, אם אתה יחסית צעיר ויש לך זמן לשפר את הנפילה, אם היא תקרה, אז עדיף אולי להשקיע ביותר ריזיקי ויותר כסף. ואם אתה מתקרב לגיל הפנסיה, אז עדיף כבר, שאין לך זמן כבר לשפר אם קורה משהו בדרך, אז אולי עדיף
אולי
להשקיע.
אולי גם יש לך יותר מה לסכן בגיל הפנסיה. אולי.
כן, אז אולי אם אתה מתקרב לגיל הפנסיה, או שאתה מפחד לאבד, או שאתה משקיע את כל מה שיש לך, אז אולי עדיף השקעה טיפה יותר סולידית, ולא ריזיקית מדי.
אז זה המשמעות של הגיל. אני חושבת שיש משמעות גם לשוק עצמו.
יש משמעות לשוק עצמו, ויש משמעות גם לכמות הכסף, כמו שמיכאל אמר. קודם כל, אני באופן אישי יותר מעדיף השקעות שהן סולידיות יותר, שמרניות יותר, יציבות יותר. עכשיו, בן אדם שיש לו 100,000 דולר וזה כל עולמו, אז כמו שמיכל אמר, עדיף אולי להשקיע במשהו יותר סולידי, ואדם שכבר יש לו איזשהו תיק השקעות מסוים, ורוצה לייצר רווח קצת יותר גבוה, ומוכן גם לקחת על עצמו קצת יותר סיכון, אז להשקיע גם בפרויקטים יותר יזמיים, עם פוטנציאל רווח גדול יותר.
היגלם, יוסי.
שוב, אין אמת אחת מוחלטת, כל אחד עם הדרישות שלו, הצרכים שלו, וחשובה מאוד התקופה. יש תקופות שבהן השקעה ארוכת טווח, במימון נמוך יותר, במימון עם ריבית נמוכה יותר, משתלמת יותר, כמו שראינו מקודם, כשהריבית נמוכה, אפשר לקבל הלוואה בריבית נמוכה, עצם הריבית עצמה הופכת על הנכס שלנו לנכס פיננסי. ואז יתרון גדול לקנות נכס מניב להשקעה ארוכת טווח. בתקופות שבהן הריבית גבוהה יותר, כמו למשל עכשיו, יש לנו אפשרות לנצל את הזמן הזה כדי להרוויח על הכסף שלנו, להשקיע אותו בפליפ, להרוויח לתשואה גבוהה יחסית, וכשהריבית במשק תרד, לקנות נכסים.
אז כן, אני חושבת שנגעתם בכל הנקודות החשובות, גם בסופו של זה, גם הגיל, גם השוק, וגם, אני חושבת שמיכאל אמר את זה, גם המטרות שלי וגם אני, כאילו, אם אני בן אדם שיכול לישון טוב בלילה כשאני יודע שהכסף שלי בסיכון, או שאני חי בטוב עם זה, ההשקעה גם צריכה להתאים לאישיות שלנו ולמטרה שלנו.
כמו שאני אומר למשקיעים, אם ההשקעה הזאת תגרום לכם להתגלגל בלילה במיטה ולא לישון, אז עדיף על צהל תשקיעו.
נכון, נכון. ההשקעות אמורות לעשות לנו טוב ולא לעשות לנו רע, אמורות להטיב איתנו.
מושג אחד או שניים ביום.
מושג אחרון לעונה, גמישות בהשקעה. אני חושבת שיוסי הבן אדם שהכי הרבה יכול להרחיב ולהאיר את עינינו בנושא הזה.
בעצם אני רוצה לדבר עכשיו לא על גמישות בהשקעה, אלא לפני זה על בכלל מה זה יזמות. כי מה שעשינו ב-12 מפגשים האחרונים זה להאיר פנים מגוונים של השקעות נדלן בארצות הברית. אבל צריך תמיד, עוד לפני כל הקליפות וכל השכבות של המידע, לזכור מה זה בעצם יזמות. יזמות זה מודעות, מודעות לכך שכדאי לעשות, שאפשר לעשות, מה אפשר לעשות. ידע שמאפשר לנו לבחור בצורה מודעת, מושכלת, מהרבה דברים, לבחון אותם, לשקול אותם, לקבל החלטה מודעת. לאחר מכן צריך גם מימון, כי אפשר להשקיע רק ככה סתם מרצון טוב. צריך גם כסף. מימון, אפשר גם לעשות מינוף, ואז להגדיל את היכולות שלנו. ברגע שאנחנו מביאים כסף, בין עם מינוף או בלי מינוף, יש לנו פה גם אלמנט של סיכון. וצריך לזכור, אנשים חושבים לפעמים שהשקעה זה אך ורק סיכוי. אבל השקעתי, צפיתי רווח של 13%. איך זה לא קרה? אז השקעה יש בה גם סיכון, וחשוב גם לקחת אותו בחשבון. נכון. בכל גיל, גם בגיל מבוגר, גם בגיל צעיר, גם עם מנפים, גם לגבי שיעור המינוף. מעבר לכל אלה, לא תהיה לנו שום השקעה אם לא תהיה לנו עשייה. כלומר, הרכיב החמישי ביזמות הוא פשוט עשייה. מי שעושה, יכולה לבוא לו הברכה. מי שלא עושה, יכול לעמוד בצד ולהסתכל על דברים שקורים. וכשאנחנו מגיעים על כל המכלול הזה, אנחנו צריכים לזכור גם את המונח של גמישות. הגמישות היא שאם אנחנו באים לעשות בתבונה, בידע, במימון וכו', אנחנו צריכים לראות מה מתאים לנו עכשיו, מה מתאים לתקופה הנוכחית. האם עכשיו מתאים לי לקנות נכס במחיר גבוה יחסית? האם עכשיו מתאים לי לקנות נכס כי הריבית בשוק המימונית נמוכה יחסית? האם עכשיו מתאים לי נכס שיש בו הזדמנות בגלל שיש בו פוטנציאל לפליפ של 20% בשנתיים, 30% בשנתיים, משהו ש... האם עכשיו מתאים לי נכס מגורים? האם עכשיו מתאים לי מגרש או נכס מניב אחר? כלומר, הבסיס לעשייה, הבסיס ליזמות היא בעצם הגמישות. ואני רוצה להודות לכם גם, כל מי שאיתנו, בין בבית, בין צופים, בין שומעים, על זה שאתם יחד איתנו באתם לחקור תחום שהוא חדש לכם. כבר מודעות יצרנו לכם, אנחנו מקווים שמכאן תמשיכו עצמאית.
כן, תודה ליוסי, תודה לאמיר, שני הגילים שלנו, תודה למיכאל גולדין ולבן פרוכטר, לאורך כל העונה, על הידע שנתתם, על הידע שתרמתם. אני מקווה שהצופים ככה, באמת כמו שיוסי אמר, החכמתם, הבנתם, ותמשיכו לחקור ותמשיכו לעשות, בסופו של דבר רק העשייה מביאה ברכה. תודה לכולם באולפן, תודה לצוות של רדיוס 100FM, תודה למאזינים. הם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל הפלטפורמות, באינסטגרם, בפייסבוק, ולהזין באפל פודקאסט, בספוטיפיי, ולעקוב אחרינו באתר של Safe Future ובעמוד הפייסבוק של הקהילה שלנו, בית לעתיד בטוח. תודה.
תודה רבה. תודה רבה.